שלום.
תנ"ך, עמוד 243. פסוק כף. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. פסוק 21, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. מה זה? קדוש ברוך הוא אומר למשה, אני סולח על אבון המרגלים, אבל תדע לך שכבודי ימלא את כל הארץ.
לא, חי אני. מה
זה חי אני? זה שבוע, כן, זה ישן שבוע. וימלא כבוד השם את כל הארץ. כן, זה באמת מוזר מאוד. אז
כאילו
אפילו אם כבוד השם ימלא את כל הארץ, זה לא יעזור, כל מי שעשה את זה. לא, יש פה בספר תהילים בפרק עין ח' נדמה לי, זה לא פרק עין ח', זה לא נקודה. רגע כן, אבל זה לא מה שאני חושב. יש ב... רק רגע. אני לא זוכר באיזה פרק. יש תיאור של חטא המרגלים. ושם נאמר, וירגנו בעוליהם, ולא האמינו בדברו.
זה קו"ב או קו"ז.
כן, זה באזור הזה? כל הכבוד. זה בקו"ב או קו"ז, אני זוכר. קו"ז זה בטוח לא. קו"ב. אתה אומר?
כן.
פסוק כ"ה. כן, ודאי, מה. אז כתוב בעמוד 1059. בעמוד 1059 כתוב ככה. בפסוק 24. וימאסו בארץ חמדה. ולא האמינו לדברו. כן? הם לא רצו להאמין בדברי משה, ולכן מה עשו? בארץ חמדה. וירגנו בעוליהם, לא שמעו בקול השם. אז מה הייתה התוצאה? וישא ידו להם, והוא נשבע, להפיל אותם במדבר, שהם ימותו במדבר, ולהפיל זרעם בגויים, ולזרעותם בארצות. זאת אומרת שבגלל חטא המרגלים הקדוש ברוך הוא נשבע לזרות אותנו בארצות. איפה זה כתוב בפרשת שלח? הרי לקה מידי בנביאי וכתובי דלה רמיזה ואורייתא. וימלא כבוד השם כל הארץ. בול, הבנת. זה נציב מוולוז'ין אומר שעל ידי חטא המרגלים אז נעשה מהלך חדש שימלא כבוד השם את כל הארץ.
ולפני זה לא היה?
לא, המהלך לפני זה היה שייכנסו לארץ ישראל, ומתוך ארץ ישראל יאירו לעולם כולו. פה יש חידוש, שעכשיו תהיה פעולה נוספת של עם ישראל דרך גלויותיהם. וימלא כבוד השם את כל העם. שת יוסף. זאת אומרת, בעצם מה קיבלו המרגלים? את מה שהם ביקשו.
נשאר
בגלות.
זה מזה. כן? העם שם מתבשר, תסתכלו בעמוד 245, סליחה, ב-243, אומר כך בפסוק 32, ופגריכם ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה, ונשאו את זנותכם עד תום פגריכם במדבר, במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תשאו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי. לכאורה, לא מובן מה העונש כאן. הרי מה הם רצו? הם רצו לא להיכנס לארץ. מה העונש? לא תיכנסו לארץ. זה כמו שביקשנו, מה אתה רוצה? מה העונש?
אבל כל עוד שזה בבחירתך שאתה יכול להיכנס בזמן שאתה תחליט להיכנס, אז זה לא עונש. אבל אם אתה כבר לא
יכול
ביום שאתה תרצה,
כן, זה כאילו מה שאצל הילדים, זה ככה, כן?
בדיוק,
כל בן אדם.
אתה לא רוצה, לא צריך, ואז הוא רוצה.
כן, בדיוק.
אחת,
וגם
מתו במדבר,
כל הילדים. ודאי שמתים במדבר, תמיד מתים. זה דרך העולם שמתים.
לא, אבל כל שנה כל אחד רואה את בתשעה באב, חופרים לו את הקבר.
זה קובר,
זה נדרש, וזה לא כתוב. אני הולך על מה שכתוב. בכתוב לא נאמר דבר כזה. כתוב ש-40 יום, 40 שנה תישארו במדבר, עד שכל הדור ימות. בסדר, 40 שנה, בדרך כלל דור מת, ואז בא דור אחר. מה פה החידוש הגדול? הרי זה בדיוק מה שהם רצו. נכון? מה? מה, הם לא חושבת? למה? מה הם רצו? רצו להיכנס לארץ? אה?
אני חושבת
שהם
לא רצו כל כך
מהר,
כי הם רצו
להיכנס. הם לא רצו להיכנס, הם אומרים שאי אפשר להיכנס.
לא, לא, שהם רצו, אבל עדיין, אז רק קצת גדולות שבו הם משם הם יפיצו את כבוד השם. זאת אומרת, אני מאמין ש... באיזשהו
כיוון
יש פה עונש
עד
שאנחנו
פשוט...
הם לא יודעים.
זה מה שאני שואל. אינטליגנטי
לענות,
לעלות
עליו.
אז זה מה שאני שואל. כן?
אבל העונש שלהם זה הילדים נכנסו. הם בחרו על עניין של הילדים שלהם מסכנים, שיהיה מלחמה, והם יותר חזקים מאיתנו שם.
אני לא מבין גם...
דווקא הילדים נכנסו.
מה אתה אומר?
אני לא מבין שכבודי מלא כל הארץ, אין בארץ ובעולם, מכל היקום, מקום שיש שם בו השם, אז מה החידוש?
מניין לך?
מה?
מה שאמרת עכשיו?
שיש מקום, לא יש...
שבכל מקום נמצא כבוד השם? לא יודע. איפה זה כתוב?
מה זה כבוד השם? השם נמצא בכל מקום, אז אם
הוא... השם נמצא בכל מקום? הקדוש ברוך הוא אין לו מקום.
אז לכן הוא מעבר למקום, אבל אין לנו... יש סיפור מפורסם על רבי מנדל מיקוסק, כשמישהו היה ילד, מישהו אמר לו, אני אתן לך רובל אם אתה תראה לי איפה הוא נמצא. הוא אמר לו, אני אתן לך 100 אם אתה תראה לי איפה הוא אינו נמצא.
סיפורים אינם קושיה על פסוק.
בסדר, אבל בכל זאת יש בזה משהו. זאת אומרת שקשה לתאר שיש בבריאה שלו משהו שהוא לא שהשם לא שם. זה יכול להיות.
למה לא?
זה שמשהו לחוץ ממנו.
אם זה ככה, אם זה ככה יש לי יצא בשבילך. תשתחווה לי. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל, אז גם אני
אלוה.
אז נכון, אני לא יודע אם אתה לא עושה את זה.
לא,
הסימן לא... שאתה מבין שכבוד השם לא נמצא בכל מקום.
בסדר, אבל מבחינה זה, נו,
מבחינה רגשנית,
כן.
הסיפור החסידי שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום זה יפה, אבל זה לא נכון לפי התורה.
אבל גם מה שהוא אומר ככה, אנחנו לא, אחרי שהוא אמר שתמלא כל הארץ כבודי, אז
איך?
גם כן, עכשיו בכל הארץ יש כבוד השם.
כן,
אז מה, אתה מתחווה לאבני ניו יורק או לצורך...
יש כאלה שעושים את זה, אבל זאת לא הנקודה.
כן.
בכל מקום שיש ישראל, יש שם שכינה. זה הכוונה.
בסדר, אוקיי, אז גוי שהוא ירא שמיים, יש כאלה.
אבל הוא השתחווה לישראל, נכון?
לא, הוא השתחווה למים בסיין?
לא, אבל הוא השתחווה לישראל, הוא השתחווה למקום, הוא השתחווה למה שהוא יזהה כמקום השרת השכינה. ולכן יש לך היום מיליארד גויים שכל יום משתחווים ליהודי אחד. אז זה לא בצחק, באמת. כי הם מרגישים, שמה השכינה. זה האופן שלהם לקלוט את זה. צורה קריקטורית, עבודה זרה, מה שאתה רוצה. אבל זה, הם מרגישים את זה. בסדר? מה? ולמה הסינים לא עושים את זה? כי לא היו שם יהודים. פשוט מאוד. בסדר, זה לא משמעותי.
אז צריך להסביר מה זה כבוד השם.
אה, יפה. אז תגידי מה זה עכשיו, מה זה כבוד השם.
שמרגישים שהשכינה...
יפה, הנוכחות שלו. והנוכחות היא איננה שווה בכל מקום. במקדש, כבוד השם. מחוץ למקדש, לא כבוד השם.
אבל כך השם במפורש אומר שכל הארץ. זאת אומרת שבכל מקום...
יהודים. כן, ככה פירש דוד המלך במזמור כ"ו. וישא ידו להם, להפיל זרעם בגויים ולזר אותם בארצות. מאיפה לקח את זה דוד המלך? הוא לקח את זה מהפסוק שלנו, בפרשת שלח.
אבל יש ארצות ששם יהודים לא היו בכלל.
לא היו. אז לא התקיים ואימא לכבוד השם את כל הארץ.
כן, אז איך זה? זאת
סתירה? לא, זאת לא סתירה, זאת רק תירוץ.
בפטגוניה, למשל, עד זמן...
לא, אז לא היו יהודים שם.
לא היו.
היום אין לך מקום בעולם בלי בית חב"ד.
היום כן, אבל לפני 100 שנה לא היו שם.
נכון, אז זה לוקח זמן עד שהנבואה מתקיימת. זה לא ביום אחד. שלום וברכה. כן? אם אתה מגיע לכל מקום, אתה יכול לאכול כשר. יש בית חב"ד. בכל מקום. אפילו בירושלים. מה? זה הכי גדול השם הגדול. למה השואה היא כל כך איומה? בין היתר בגלל זה. זה לא הסיבה, זה לא הדבר היחיד שהוא היום שם. אבל יש דבר נורא היום בשואה, זה החילול השם שיש שם.
דרך הגויים.
כן, אבל צריך להבין מה המקום של החילול השם הזה. אז זה נושא שצריך ללמוד. על השואה לא לומדים בשתי דקות. בסדר? בואו נחזור, אם כן, לפסוק בפרשת שלח. אז שוב, אני חוזר פה לבעיה הזאת. הם קיבלו בעצם מה שהם רצו. כן, נשאר לנו.
אני חושב שיש שתי פשעות.
נכון.
כלומר,
לא נתן להם לא לחזור למצרים ולא להיכנס לארץ. אני חושב ששתי התשובות שלך נכונות. כשהתשובה העיקרית היא התשובה הראשונה. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין שזה עונש, אז אתה מבין גם שזה היה חטא. לפי זה אפשר להבין פה איזו תגובה מעניינת שיש לב, אבל שהיא גם מהווה קושיה. תסתכלו בפרשת שלח, שוב בעמוד 244 בתנ"ך, בפסוק 39. והוא?
והוא, כמו שכשמלכים אדם, עד שהוא יגיד רוצה אני, משום שאיך זה, זה אונס, לא, זה לא אונס, משום שבקרב ליבו הוא כן רוצה. אז יכול להיות שגם פה, שבקרב לב ליבה של ישראל, הם כן רצו להיכנס. אז לכן כשהם הבינו את זה, גילו את הרצון הפנימי שלהם, אז הם רצו, נו, בניגוד למה ש...
דבריך הם מבוא נפלא לפסוק 39. הבא נקרא את פסוק 39. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל. ויתבלו העם מאוד, וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר למור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חתן. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? יש פה כמה קושיות עצומות. הם הרי חזרו בתשובה, נכון? הם התאבלו, הם בכו. אז עכשיו, מה זה לחזור בתשובה? להתאבל ולהתחרט על זה שעברת על רצון השם. מה היה רצון השם אתמול? שתעלה לארץ ולא רצית. מה רצון השם הבוקר? שלא תעלה. אז איזה מין חזרה בתשובה זו? לומר, אני עכשיו עולה. אם אתה מקבל לעשות את רצון השם, אז תישאר בשקט, שב במדבר. מובן? כלומר, לפני כן המצווה הייתה לעלות, עכשיו המצווה היא לא לעלות. יש עכשיו שלושת השבועות. אז אל תעלה, שתוק. דבר שני שלא מובן, זה דברי משה. מה אומר משה? למה זה תמרו את פי השם והיא לא תצלח? אז אם זה היה מצליח, היה מותר?
לא, זה לא ייתכן.
לא, למה אפשר לעשות את לעבור על פי השם ולהצליח? זה קורה. הרבה פעמים עוברים על פי השם וזה מצליח. אז כאילו משה אומר, אל תעברו כי זה לא יצליח. אין דבר. ואם היה אפשר להצליח, אז כן היה מותר לעבור על פי השם. לא מובן דברי משה. חוץ מזה זה לא הצליח. לכאורה, הטיעון הראשון הרבה יותר חזק. טיעון הסמכות. כי לכאורה משתמע מדברי משה שאם זה היה מצליח, הוא היה ממליץ לעשות את זה, למרות שזה עבירה על פי השם.
כמו שהוא מסביר להם שבגלל שזה אסור, אז הם לא
מצליחו. רבי צדוק מלובלין אומר, כן? אבל הקדוש הוא אסר. אומר, עכשיו 40 שנה אתם במדבר. וזה בסדר? זה אסור. אסור להקדים לפני הזמן. הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לדחוק את הקץ.
לפורה זה חזק את האדם שמי שלא רצה לעלות בחומר.
המתנגדים לציונות מסתמכים על זה וטוענים שהציונות היא פרשת המעפילים, שהרי היה איסור לצאת מן הגולה ויצאו בכל זאת. ותראה מה שקורה, ככה אמרו, אינטיפאדה, כל הצעות. ולא הם אומרים את זה, עד היום הזה. כן, אגב, אתה חושב שאתה יכול ככה לצלם כשיש לך את הבקבוק? אתה לא יכול, נכון? נו.
אבל רואים שיש לו שכן עושה. היום,
נו. אז אני אגיד לכם מה שאומר רבי צדוק מלובלין. מה? אומר רבי צדוק מלובלין שהם סברו, יש לנו הרי כלל, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. צא. זאת אומרת שהם סברו, כך אומר רבי צדוק, שזה בכלל חוץ מצא. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מנסה אותם באיסור כדי לבדוק האם הם בכל זאת ינסו לעלות לארץ. בגלל שהטענה הייתה, כשאמרו, כי עצום, לא נוכל לעלות כי עצום הוא ממנו, מה הם אמרו? אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. זאת אומרת שבעל הבית זה הקדוש ברוך הוא. והבית זה ארץ ישראל. כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה חוץ מצא. משמע שלמרות שהוא אוסר עלינו לעלות, צריך בכל זאת לעלות. אומר להם משה, לא כדאי לכם עכשיו. למה זה תמרו את פי השם? והיא לא תצלח הפעם. אבל פעם אחרת זה יצליח. כי כל מקום שכתוב בתורה והיא, חז"ל דורשים היא ולא אחרת. זאת אומרת שמשה רמז להם שבאחרית הימים יבוא זמן שיצטרכו לעלות נגד האיסור המפורש, ואז זה יצליח. וזה, אומר רבי צדוק מלובלין, וזה בעקבות משיכה שהוא, שהוא זמננו זה.
אז זה תשובה מעולה למי שאומר גם זה לא.
נכון, אספר לכם סיפור בעקבות כך. פעם ישבו בישיבת מרכז הרב שני בחורים. אמרו, חבל שאין יישובים בשומרון. הווה נתנחל בשומרון. הלכו לרב צבי יהודה קוק, אמרו לו, רבנו, אנחנו רוצים לבנות התיישבות יהודית בשומרון. אמר להם הרב, אל תעשו את זה, כי הציבור נגד, זה לא יתקבל. טוב, חזרו, אחרי כמה זמן אמרו לרב, כבוד הרב, יש כבר קבוצת אנשים שמתארגנת לנושא הזה. אמר להם הרב, אני אמרתי לכם לא לעשות את זה. אחרי כמה זמן חזרו אל הרב, אמרו, הרב, יש כבר ציוד שקנו לנושא הזה. אמרתי לכם לא לעשות את זה. יום אחד באים אליו, אומרים, כבוד הרב, המסעיות כבר יצאו. אז הוא ברך אותם ואמר להם מדבר רבי צדוק הכהן מלובלין האלה. יכול להיות. פשט הסיפור זה שהם לא ידעו את הסיפור. אז במקרה הזה באמת זה לא הלך. טוב, זהו. עכשיו אנחנו עוברים למדרשה הבא, נכון?